וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה. פרשה זו נקראה שם יתרו הוא ראש לגרים, כי למעשה עד מתן תורה לא היה יהודים וגויים, כולם היו כאיש אחד. אז מה זה שכתוב בגמרא, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים? הכוונה היא שהיו קיבלו עליהם שבע מצוות בני נוח, ובעיקר שלא לעבוד עבודה זרה. זו תשובה לשאלה שבהרבה מקומות מתעוררת השאלה הזאת. אחד, שיוסף ביותו במצרים שלח לאביו יין של דעת זקנים נוחה ממנו, יותר מהגיד שלו. והאמת ששאלו המפרשים, למה שלח לו יין? נו, למה שלח לו יין? הרי גם ליעקב יש יין, אין בישראל אין יין, זה תוצרת מצרים. גם מבין התירץ שיש גמרא שאומרת יורד גשם בארץ ישראל אחד ל-70 שנה, גשם משונה כזה, ומקלקל את כל היינות שיש. אז יוצא שפה בארץ ישראל, לא יודע אם היום זה גם ככה או לא ככה, לך תמצא יין של 70 שנה. אז יוצא שבארץ ישראל יין, נו מה יהיה? לא מחזיק, די, תעזור, זה בסדר. משה? בסדר, די. אתה עושה לו מי שברך? וכהכהנים. אז לכן כמה שהיין היה מתקלקל, לכן שלח לו יוסף יין. אז השאלה השאלה, מה עם יין נסך? יין תוצרת מצרים? עוד שאלה, יוסף כשמביא את הילדים שלו לברך, שיעקב יברך אותם, שואל אותו יעקב, מי אלה לך? הראה לו את הכתובה עם החתימות. מי חתם שם? מי? ג'יפטי ואחמד, מי חתמו שם? אז התירוץ הוא, היו מזמן אברהם אבינו, היו גם מזמן נוח, שם ועבר ועוד, הרבה גויים שקיבלו עליהם לא לעבוד עבודה זרה, ואלה היו נקראים גרים. ברית מילה לא עשו, כי לא הצטבו. גויים לא מצווים במילה, עד רבה שלא ימו לו. לא צריך שימו לו. לכן הזוהר אומר, בפרשת בו, שאין להם חלק בארץ ישראל, אלא כדי צדיה ורקניה, כאשר היא ריקה ושוממה. מפני שגם אם הם עושים ברית, הברית שלהם לא כהוגן. למה? הם מלאים בלי לפרוע. לכן צריך להיזהר, כשאם אדם מזמין מוהל, היום בימינו זה גם לצערנו מצוי לפעמים. כשאדם מזמין מוהל בגלל שאחרים מזמינים אותו, בגלל זה, והמוהל לא יודע את ההלכה טוב, לא מספיק מקצועי מבחינה רפואית. מבחינת ההלכה, לעשות את המילה ואת הפריאה כמו שצריך, השם ישמור, האיש הזה נקרא ערל. ואני אומר את זה כי לאחרונה, לצערנו, התגלו כמה מקרים לא טובים. גם יש שבאו מחוץ לארץ, ולאו דווקא מרוסיה. ברוסיה לא היו מלאים שם, רק בודדים. אבל גם ממדינות אחרות, שהמועלים שם לא היו בסדר, הם רק סתם חותכים איזו אורלה, חתיכה מהאורלה, וזה לא נקרא מהול. מל ולא פרע, כי ידלו לא מל. חמור מאוד. אז ברית מילה הגויים לא צריכים לעשות. היה מעשה בישיבה בפורת יוסף, שהיינו ילדים. היה איזה בחור אחד, שתמיד היה אוסף כסף לפני מנחה. אבל אף אחד לא יודע למה, לא שאלנו אותו, נותנים לו. ככה כמה שנים. יום אחד היה בפורים, אז החלטנו לעשות איזה ככה. היה סיפור שאחד הדודים שלו, משפחה ידועה, למדו למול בעיר העתיקה לפני 80 שנה. למדו למול. אז איך יעשה מילה, איך זה? שצריך להתאמן. מה, מי שבא למול את הבן שלו, אז הוא מסכים שמישהו אחר. אני זמנתי אותך, אתה מורה, מה אתה מביא לי את הסטאג'ר? אז היו עושים כל מיני זה. מה היו עושים? היו תופסים כלבים חוץ מקרותכם ועושים להם ברית, לומדים עליהם לעשות מילה. היה זה להם מגן, מגן ששמים שלא יפגע איפה שלא צריך לפגוע. המגן הזה היו מכסף, אז אמרו זה היה זהב, זה אולי היה מצופה זהב או דמוי זהב בוא נגיד. אז תפסו איזה כלב ושמו לו את המגן, הכלב הזה ברח עם המגן. נדף אחריו אבו המועל, אומר לו, בוא, אני לא אמור אותך, תחזיר את המגן, רק אני מבטר לך. זאת אומרת, מאז הם אוספים כסף לשלם את הכסף של המגן. אז גויים לא צריכים למול, לא. ועד רבה, לפי ההלכה, אם גוי רוצה שימול אותו, נמול אותו, אבל לא נעשה פריעה, כדי שלא יהיה לו חלק במצווה הזאת. ברית זה בינינו לבין השם יתברך. זה שייך לעם ישראל. כמו ששבת, גוי ששבת חייב מיטה. לא מיטה, נשען במיטה. אולי גם. חייב מיטה, למה? שבת זה שייך לנו. לא שייך ל... אז היה פעם אחד, שבא לישיבה להתגייר, הוא היה דווקא, רק נעשה גר צדק. היה מקפיד כל שבת לעשות איזה הבהרה או כיבוי כדי פעם אחת בשבת. היה לומד את ההלכות, יושב לומד, אחר כך התגייר ונעשה גר צדק. אז נחזור לענייננו, עד מעמד הר סיני לא היה יהודים גויים. כך מפורש בגמרא, כך מפורש גם בזוהר הקדוש. בשעה שבאו לעמוד בהר סיני, זה מה שהגמרא אומרת, גם הזוהר והמדרשים, שהקדוש ברוך הוא פנה לאומות העולם אם הם רוצים לקבל את התורה. אז בזוהר מפורש עוד יותר, שם יש יותר פרטים מאשר בגמרא שלנו. הזוהר שם אומר שאמר להם, קרא לבני עשיו, אמרו לו מה כתוב בתורה, אתם רוצים לקבל את התורה? מה כתוב בתורה? אז הוא דילג ואמר להם לא תרצח. אמרו אי אפשר, הם על חרבך תחיה, הם לא יכולים בלי לרצוח. הלך קרא לבני לוט וישמעאל, אמר להם רוצים לקבל את התורה? מה כתוב? דילג הגיע ללא תנאף, והם לא יכולים. אחר כך קרא לבני רומניה, אמרו לו מה כתוב בתורה? דילג, אמר לו תגנוב. מה יכול בלי לגנוב? אתה מכיר את הסיפור? זה אחד מסכן, היה לו שעון זהב, זה היה נוסע במטוס, זה מזה פעם היה מסתכל על השעון. פתאום באמצע הדרך הוא אין לו שעון. קרא לדייל, אמר לו מה זה? מה, אתה לא יודע, אנחנו טסנו כעת מעל רומניה. כתבו לך את ה... אז הגנבים, מה הם יעשו? רמה מפנו עובר. רמה מפנו, אתה יודע, היה גאון, גאון הגאונים, ראש רבני איטליה, בדור שאחרי מרן, כותב רבי מנחם עזריה מפנו, אומר שהחמור של רבי פנחס בן העיר, זה היה גלגולו של ישמעאל. רבי פנחס בן העיר היה נשמת אברהם אבינו, חמורו זה הגלגול של ישמעאל. והוא היה נזהר מגניבה שהישמעאלים כולם גנבים. כך כתב בספרו גלגולי נשמות. אז דיבר איתם, בא הזוהר אומר, ואז המחמם, ואומר לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לתת עצות לשם יתברך. אומר לו, כדאי לך לתת את זה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה שהם יבואו אחר כך בטענות. ואז קרא לישראל, אמרו לו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז שאלו, עם מי הוא דיבר? הוא דיבר עם השרים שלהם. ואז הוא כינס את ה-70 שרים, למעלה יש קבינט של 70 חברים. 70 שרים. שבו ה-70 שרים כולם, ואמר להם, כל אחד ייקח לו מדינה, ממלכה. כל אחד יבחר לו איזה שפה, לשון. 70 אומות, 70 לשון, 70 שרים. בסדר, בחרו. אמר להם, גם אני רוצה לבחור. בואו נעשה הגרלה. עשו קלפי, והרבב שם את כל השמות המדינות. זה לקח רומניה, זה לקח יוון, זה לקח טורקיה. כל אחד לקח משהו. אמר לו, גם אני רוצה. הכניס את ידו לקלפי, והוציא ישראל. ארץ ישראל ועם ישראל. ואיפה זה כתוב? הפסוק. כי חלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. חבל זה לשון גורל. מה זה חבל? היו הרי בא יהושע שלקח את ארץ ישראל, כבש אותה וחילק אותה אחר כך ל-12 שבטים. אז מדד בחבל ועשה גורל, על פי הגורל. והגורל היה אומר, זה ארץ ראובן, זה ארץ שמעון. כן, היה מכריז הגורל, על פי הגורל. אחרי זה באותו משפחה של ראובן, אז יש לו בנים, יששכר, יש תולע, פובה, יוב, שמרון, זה של תולע, זה של פובה, זה של יוב, זה של שמרון, והגורל היה מכריז, ככה לא היה שום טענות ומענות. אז אם כן, התחיל עם ישראל, התחיל ממעמד הר סיני. אם אנחנו רוצים לדעת מתי יום העצמאות שלנו, מתי נולדנו, מתי נעשינו עם? במעמד הר סיני. אברהם אבינו זה עניין אחר, הקדוש ברוך הוא בחר בו ואהב אותו, כי הוא התחיל לפרסם את השם בעולם. אבל עדיין לא נעשינו יהודים שחייבים במצוות על מעמד הר סיני. ולכן, עד מעמד הר סיני, היו אוכלים בשר וחלב, היו נשואים עם משפחות, כלומר, ויקח אברהם את יוכב את דודתו לא לאישה. יעקב אבינו נשא שתי אחיות. היה מותר, חוץ מאשת איש. היה שבע מצוות בני נוח, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נכון? אבר מן החי, אחר כך גזל, פרקת השם ודינים. דינים זה פרשת משפטים, הפרשה הבאה. שימנו שופטים לפסוק לפי חוק שהוא תופס אצל כולם. ואם הוא עושה אפליה בחוק, דינו מוות. גוי דינו מוות. זה משפטים. אחרי זה יש עבודה זרה, זו עבודה זרה, שלא לעבוד לאל אחר. גילוי עריות, מה זה גילוי עריות? לא מה שהם קוראים גילוי עריות, זה ממציאים כלי התקשורת. גילוי עריות עיקרו אשת איש. אז מה, יש להם קידושין, חופה, איזה חופה, איזה קידושין? אלא זה הסוד. הסוד הוא שהיה לוקח כל גבר, לוקח לו אישה שמיועדת לו. אז היא אסור לה ללכת עם איש אחר, ואיש אחר אסור ללכת איתה. אז זה יקרה גילוי עריות, אשת איש. אבל שאר הקרובים היו מותרים. חוץ מביתו ואימו, שזה דבר נבזי, שעשה כך. אימו או הבת שלו, זה לא. אבל שאר הקרובים מותרים. השבטים ממי התחתנו? אחיותיהם. כל שבט ראובן נולדה איתו תאומה, לקחת התאומה שלו. חן שמעון לוי. ככה היה. בשעת מעמד הר סיני, ירדו מהר סיני, היו צריכים לגרש את הנשים. וירא משה את העם, בוכה למשפחותיו. משה אומר על הסכם משפחות. זה היה קשה, הוא נשוי איתה כבר 40 שנה, 50 שנה. יש לו ילדים ממנה, אסורה. קיבלנו את התורה עם כל המצוות שהיה שם. ועם תומר הרי יש רק 10 הדיברות, השבת אנחנו נקרא 10 הדיברות. רב סעדיה גאון עליו השלום כתב שכל אתר יש מצוות רמוזים בתוך 10 הדיברות. והוא פירש אותם אחד באחד. גם הזוהר הקדוש אותו דבר. הזוהר אמנם נכתב לפניו אבל לא התגלה רק אחרי. הזוהר אומר שבמעמד הר סיני היה כל הרמח מצוות עשה ושעשה לא תעשה, כל התרי"ג. ולכן תספור את המילים בעשרת הדיברות שנקרא השבת בעזרת השם, מי אנוכי אדוני אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים עד לא תחמוד בית רעיך וכו', בכל אשר לרעיך. תספור קעב מילים, ויש שם כתר אותיות, 620. מה זה 620? 613 מצוות עשה מהתורה, 7 דרבנן. מה זה 7 דרבנן? כמו נטילת ידיים, שאתה רוצה לאכול דחם, תניטול ידיים. כדי שם המצוותיו וציוונו, נטילת ידיים, זה חכמים תקנו. ברכת ההלד, בחגים, חכמים תקנו. עירובי בעירובי חצרות, חכמים תקנו. לא עליכם אבלות, חכמים תקנו. אבלות שלא יבוא על אף אחד מישראל. יום הראשון זה מהתורה. אבל שאר הימים, 7, זה חכמים תקנו. כי ראו שזה קשה וכך, גם שיבואו לו מנחמים, ועוד תקנו 7 ימים של אבל. זה דרבנן. הדלקת נרות שבת, חכמים תקנו. קריאת מגילה, חכמים תקנו, מרדכי ואסתר. הדלקת נרות חנוכה, זה חכמים תקנו. אלה 7 מצוות בינינו, 7 מצוות לרבנן. הם נוספו על התרי"ג, אז אחד תרי"ג דאורייתא, ועוד 7 דרבנן, 620, כתר אותיות, גימטריה כתר. זה כתר אותיות. עכשיו אני חוזר לשם המצוות בני נוח, אז היה להם שם גם גילוי עריות, שפיכות דמים, רצח אסורה, אסור. אחרי זה יש להם שם, אמרנו, גזל, אסור לו לגזול, ואפילו פחות משווה פרוטה. גזל. לכן, הגמרא אומרת, בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה. היום אומרים את זה במשל, על מי שקמצן לא יכול לתת כלום. הוא אומר, זה בן נוח, נהרג על פחות משווה פרוטה. הוא יכול למות, לא לתת. אז זה גזל. אחר כך, עבר מן החי, אסור לאכול מבהמה שהיא עדיין בחיים, או לחתוך מן העבר. אלא להמתין שתשחט, לגוי מותר. מה שחט? לא צריך סכין... אני יודע מה, פגומה, לא פגומה, לא משנה, העיקר, כמו שהם עושים, אתה ראית אותם? שם ישמור, שם סכינים מסורים, עושה ככה, רק צריך להגיד, אללהו אכבר. היה פעם, היה לנו חכם בישיבה, היו, כמעט כולם היו זה משחות, פעם, הרבנים של פעם, הכל היו לומדים, מילה, שחיטה, ספרות, בקיאים בכל. אז הוא היה מספר, סיפר לנו שהוא בעיר העתיקה, לקחו אותו שם, הישמעאלים, שישחט להם. אז בסדר, מה אכפת לו? צלמים לו על כל אחד מטבע. חרוף, כבש, ואם לא חרוף, שוחט. אבל הבא השייך אומר לו, אשמע, לזם אינטטאול, לא אכבר. עכשיו זה שם השם, יש מחלוקת אם שם השם בלועזית מותר או אסור. יש מחמירים, אומרים אמא, במקום להגיד א' ל' ה', אמא. אז הוא אמר, מה אני בשביל הכלב הזה, אז אני אגיד עליו, עליו, עליו. אז הוא לוקח את הסכין, צועק, לא יקבר! לא יקבר, שלא יגדל. והוא חושב שהוא אומר, אמא. זה היה שוחט. עד יום אחד, תפסו אותו, מה אתה אומר? לא, תגיד בשם השם, אתה אומר לא יקבר. וגם האכבר, במקום להגיד, עושה ביוד, יקבר. לא יקבר. אז זה עבר מן החי. אך יש, לאו לברכת השם, שלא לקלל כלפי מעלה. אז אומרים את זה לשון ברכת השם, לשון נקייה. ואמרנו, דינים, ואלה השלושה. אז רוצה שגילוי העריות זה היה עיקרו אשת איש. זה פירושו. והנה חינמי, כל מה שיש בתורה, בפרשת אחרי מות, בסופה 18 נשים האסורות על האדם. כמו אחות אשתו, אשת אח, אשת דודתו, אשת אחי אביו, חמותו, בת חמותו, זה גיסה. אפילו שהיא לא מאותו אבא. וכאן זה הדרך. בת ביתו, נזכרו בתורה. כל אלה נזכרו בתורה, 18 נשים שהן אסורות על האיש. ביניהם יש נידה. נידה זה כולל אשתו. כל ה-17, אם מביא מהם ילדים, השם ישמור הם ממזרים. זאת אומרת, אם אח ייקח את אחותו, או חס ושלום מביתו, חס ושלום מגיסתו, באיזה צורה שלא יהיה, נולד ילד, נולדה בת, הם ממזרים, אסור להם לבוא בקהל. חוץ מנידה, שלא נקרא הילד ממזר. פגום, אבל לא יקרה ממזר. כי נידה, אנוש עליה קראת. השאר, שם אשר לשמור יש מיטות, יש כל מיני, 4 מיטות בדין, שרצילנו. אז זה, מה שהתורן, ציפתה אותנו בהר סיני. עכשיו, גם ציווה אותנו על השחיטה. יש דינים, צריך עסקים, שתהיה לא פגומה ולא מסוכסכת, אין בה איזה הרגשה אפילו, צריך שיהיה חלק, חלק. גם חד, גם חלק. חד וחלק. ואחרי זה יש הסימנים, צריך לשחוט רוב שני סימנים, הבשת והקנה. שלא חס ושלום יעזור. לפעמים יש הכהן עם היד שלו פתאום בשנייה אחת, אם הוא מאבד את השוחט, מאבד את הריכוז, אז בורח הסימנים ומנבל את הבהמה. זאת הבהמה שעולה אלפי דולרים, יותר מ-10,000 דולר לפעמים. ניבל אותה. ולפעמים יש איזה שור, היה סיפר לי אחד השוחטים, היה להם בברזיל, גם אחד הגיע איזה שור אחד משוגע. הוא בא לשחוט אותו, לא יודע, עשה לו איזה תזוזה, והוא השוחט, קיבל בנו מכה וזז. קם השור הזה, הוא היה פצוע, התחיל לזוב דם. קם, התחיל להשתולל שם. עכשיו השוחטים הם מהר ברחו. הוא הלך שם על כל הפועלים גויים, שם איזה 30-40, כל אחד זה הר אדם. עם איזה סינרים, עם איזה קובעים, התחיל להקות בהם. ברחו כולם. ועד שכל האולם של השחיטה התרוקן. והוא המשיך. היה שוחט אחד מסכן, הוא רדף אחריו, אז הוא נתלה באיזה צינור. הוא אומר, אני לא יודע איך הצלחתי לעלות על הצינור. והוא היה מכה בצינור. וזב דם. השתולל, 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 עד שאחרי כמה דקות בא אחד השומרים שם עם אקדח, תן לו כדור בראש, שמשמר. וגם בשחיטה למשל, יש עוד בעיה. הגויים שהם שוחטים, מה הם עושים? הם שוחטים את הבהמה, רוצים לגמור. אז נותנים לה מכה, יש באקדח, יש להם חבל על הכדור. הוא לא שווה כדור. אז הוא לוקח איזה נבוט, מכה אותו. יש שוקר חשמלי. זה טרף. למה צריך שהבהמה תמות כתוצאה משחיטת הסכין. והאמת שאין לה שום צער, זה שאתה רואה שהיא מפרקסת, זה פשוט מאוד, זה כל מיני תגובות של הגוף, רפלקסים. אין לה שום צער, כי הוכח מעל כל ספק, שבשחיטת הסימנים יש שם איזה וריד שמחובר למוח, ששם כל תחושת הכאב נמצאת. בשעת השחיטה, אם זה עוף, אם זה בהמה, לא משנה, אתה מנתק את זה, היא לא מרגישה שום כאב. ויש לוקח לו זמן עד שהיא נופחת את נפשה, ויש זה. שרבה פעמים כמה פעמים ראיתי, כבשים, אחרי שפרקו אותם, והם מופשט האור שלהם, והם מפורקים בשניים. אני אומר, אני רואה, יש דופק. אתה רואה את ה... אזור החזה שלו, ואתה רואה את זה בעין. יש בו עדיין איזה חיות שכתוצאה מהזרימת הדם. זה מין כבש כזה שיש לו שבע נשמות, מה נעשה לו? יש כל מיני. זה לשמור. אז התורה ציטטה אותנו. לכן שירדו מהר סיני, שתי בעיות ראשונות היו להם. בעיה אחת, כל מי שנשוי עם הקרובה שלו, שהיא אסורה מהתורה, צריך מיד לעזוב אותה. בעיה שנייה היה, כל הכלים היו אסורים.
והיא הייתה מותרת להתחתן שוב פעם כבוד הרב?
כן, היא יכולה להתחתן מי שהיא רוצה. אין שום איסור. כי הוא נשא אותה בהיתר. עד הרגע הזה, הכל היה מותר. מהרגע והלאה, חל האיסור. אז אם כן, הסירים שלהם היו אסורים, הכלים, וכולי. חוץ משבט לוי, שבט לוי הם למדו את התורה, ידעו את התורה ולמדו אותה. כיוון שהם למדו אותה, אז ידעו את כל הלכות שחיטה, הלכות בשר בעליו, הלכות תערובות. והמון פרטים יש. זאת אומרת, מה בטל בשישים, מה לא בטל בשישים, מה זה, מה זה, הכל. אז ידעו, הם היו שומרים לפני כן. חוץ מי, אבל כל ישראל עדיין לא התחייבו, אז היה מותר להם. לכן, ראה משה את העם, בוחר למשפחותיו על הסכם משפחות. אז אם כן, באותה שעה שקיבלנו את התורה, נהיינו עם ישראל. אנחנו עם ישראל, עם קדוש. ואז הקדוש ברוך הוא קידשנו. אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו, ורצית בנו. ורוממתנו כל הלשונות, קידשתנו במצוותיך. זאת אומרת, לא מספיק להיות יהודי, אני יהודי טוב, לא גונב, לא זה. אני יהודי קדוש, שאני מקיים מצוות. שאני מניח תפילין כל יום, אני לא עובד ציצית. יש תלית קטן עליו, עוד יותר זה קדוש. נפלא. מקיים כל המצוות שצריך לעשות. זה קידשתנו במצוותיך. קרבתנו מלכנו לעבודתך, בשמך הגדול והקדוש עלינו קראת. זה כל זה היה במעמד הר סיני. עכשיו, עוד שלב היה במעמד הר סיני, הגמרא אומרת שהנחש תאכיל את חווה מעץ הדעת, זרק בה זוהמה. ומאז נולדים עם זוהמה. מה זה זוהמה? זוהמה זה משהו רוחני, אבל זה מתבטא גם בפיזי. הזוהר הקדוש מבאר שהבן נולד עם אורלה, זה החלק הזוהמה, לכן צריך להוריד לו את האורלה, וביום השמיני ימול בשער אורלתו, וצריך לגלות את האתרה, זה על ידי הפריעה, ולמצוץ את הדם. שלוש פעולות המוהל חייב לעשות. בזה יהיה ילד קדוש. קריטת האורלה, פריעת האור הדק, לפעמים היום שעושים את זה ביחד, אם הוא עושה הפרדה, במחת הפרדה לפני כן, אז בשעה והאורלה, כל תינוק זה משהו אחר. חותך, לפעמים אוטומט כבר אתה רואה, אבל הוא בכל זאת קורע את האור הפנימי כדי שלא יחזור, כי אם יחזור, זה נקרא לו מהול. ואז צריך לחבוש אותו נכון, מוצץ את הדם וחובש. החבישה יש שתי פעולות, גם היא מונעת זרימת דם, חס ושלום, וגם היא גורמת שאור הפריעה יישאר למעלה ולא ירד. כי אם אור הפריעה יורד, על ההתרה, וואו, 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 זה נקרא, כשנכנס לבית הכנסת, השכינה בורחת. נקרא ערל. להייב קראת, שמשמוע. שמצילנו. כן, מילה זה לא, לא דבר פשוט. כשהגמרא אומרת שאנטונינוס, הוא ביקש מרבי שימול אותו, אבל לא, לא, אני, הגויים אוסרים עלינו למול. אז אנטונינוס מל את עצמו. אחרי שלושה ימים, הבריא ובא ללמוד עם רבנו הקדוש. ביקש מרבנו הקדוש שיסתכל אם הוא מל את עצמו טוב או לא. אמר לו, מימי לא הסתכלתי במילה שלי, איך אני אסתכל. אז איך היה? מכאן צריך למול. מילה זה סימן של יהודי. זה אות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. כאות היא לעולם, כמו השבת. זה הברית. במדרש כתוב, כך מובא בזוהר, כך הביא הבעל הלכות גדולות. שלוש דברים הם אות וברית בינינו לבין השם יתברך, שאין אותם לאומות העולם. ברית מילה, שבת ותפילין. אלה שלושתם. אלה שלוש אותות שיש לנו אותם. וצריך שיש שתיים. לא צריך שיש. לכן בברית מילה תדעו לא נכון לשים תפילין. אם אתה נשארת אחרי תפילה שחרית עם התפילין, אם זה אבי הבן או המועד, הנה חינמה, יכול. אבל לכתחילה לדבוש תפילין, לא נכון. כך כתב הרב קורבן אישה, עליו השלום. כתב שכמו שאנחנו במוסף של ראש חודש חולצים את התפילין כדי שלא יהיה שתי אותות, אז כך גם בברית מילה, אם היה עליו התפילין, יש כאלה שעוד בזמן העם היו לובשים תפילין כל היום, אין הכי רמה, אין בזה בעיה, אבל לא להניח תפילין במיוחד, האשכנזים נוהגים כך, יש חסידים ככה עושים, אבל לפי הלכה לא. זה כמו שאנחנו עושים בשבת לא מניחים תפילין, ביום טוב לא מניחים תפילין, בחול המועד לא מניחים תפילין. למה? יש לנו אות, כתר, אומרים במוסף כתר. אז זה כתר וזה כתר. שמע עשה עם המהר"ן מפראג, עליו השלום. הקודש קודשים. זה החוכמה של החכם, שיודע איך לתת תשובה במקום בצורה משכנעת. זה הרבה פעם מלמעלה. אז ברוך הוא משיח אילמים והמפענח נעלמים. היה שהוא היה בפראג, הוא המהר"ל חי לפני 450 שנה. היה, כבר אז היו מתוכנו רשעים שהיו נגד הדת ונגד התורה ונגד היהודים. אז היה איזה אחד רשע בגלוי. המיר את דתו ונעשה חבר לנוצרים ולכומרים. והיה לו מהלכים בתוך בית המלוכה. המלך של פראג היה בידידות גדולה עם המהר"ל. המהר"ל הציל אותו כמה פעמים וגם נתן לו עצות. הוא ידע שהוא איש גדול. עד היום יש להם בפראג כיכר מיוחדת שקרויה על שם המהר"ל. וגם חוץ מקרותו פסל עשו בדמותו ומשתפחים בזה שהיה להם את המהר"ל. הגויים מחשמם. שונאים אותנו, אבל את הגדולים שלנו הם גונבים בעצמם, כמו הרמב״ם. ועד היום מתקוטטים מרוקו עם מצרים. מרוקו אומרת, הרמב״ם שלנו, דיאנה. זה לא נכון, הוא סך הכל היה שם שלושה, ארבעה חודשים ורצו לרצוח אותו. הוא יליד קורדובה בספרד. אחר כך היה רדיפות שם, אז הוא ברח עם אביו, רבי מימון, ואחיו רבי דוד והמשפחות, באו עם מרוקו. אחרי זה הוא התלוצץ עליהם פעם, רצו לרצוח אותו, ברח. ברח בא לירושלים ולא יכל פה לשבת, גם פה היו רדיפות וגזרות, אז הלך למצרים. מצרים ישב 30 שנה. עד היום המצרים אומרים הוא, חס ושלום מצרי היה. שם אוניברסיטה על שמו. ולומדים את התורה שלו, הם לא יודעים. לא. יד החזקה אבל את הרפואות ואסטרולוגיה ואסטרונומיה כל מה שיש שם אסטרולוגיה לא, הרמב״ם היה נגד האסטרולוגיה אבל אסטרונומיה, כל התורה של מהלכי הכוכבים והירח וגם יש לו גם המון בפירוש המשניות, מסכת כלאיים כל מיני חוקים הנדסיים איך עושים ממשולש מרובע, מרובע משולש ועגול איזה דברים, זה דבר שלא יתואר ואני סיפרתי לכם פעם הייתי נוסע מהבית בישיבה בקו 9 היה בירושלים אז הוא היה, הקו הזה היה מיוחד היה יוצא מאוניברסיטת הר הצופים ונוסע דרך שכונת גאולה אז הייתי יורד עד הישיבה משם הוא היה ממשיך עד גבעת רם רם גמטריה עמלק שם נמצאים כל מוסדות וכו' ושם נמצאת האוניברסיטה העברית לומדים שם הרבה כפירה בעוונות הרבים אז יוחד הייתי יוסף והיה לנו מבחן אז לקחתי איתי שולחן ערוך חושב משפט באוטובוס סבל השעה נסיעה לא, זה, בוא ננצל את הזמן אז הייתי חוזר, לא שמתי לב, לידי ישב אחד, ברור שהוא פרופסור מהאוניברסיטה. אז שאל אותי אם אני יכול להפריע לי, כן דיברנו. ואז שאל אותי כל מיני שאלות, דיבר איתי, שאל אותי אם אנחנו לומדים תיאולוגיה. אמרתי לו, סליחה על הבורות בזה. אז תחיל להגיד לי שאצל הנצרות, יש שם מלמדים בתי ספר לכמורה, מלמדים את הכומר, איך ללכת, איך לעשות עם הידיים. איך זה כאילו הוא מוריד את המלאכים ועוד כל מיני ואיך הוא צועד ואיך הוא לובש את הגלימה שלו ואיך הוא זה ואיך הוא עוצם עיניים והכל זה הצגות אתה מבין יענו אמרתי לו שהתורה שלנו כתוב בספר משלי הוא פתח את אוזניו שמע משלי שלמה המלך מעריצים אותו אמרתי לו אמר שמה שבראש הומיות תקרא בפתחי שערים הגמרא אומרת שהתורה לא צריכה לא יחסי ציבור ולא פרסומות ולא סיסמאות ולא כלום אלא התורה זה תוכן תוכן ותוכן אתה רואה אתה שומע חכם שמדבר אתה יודע הוא הנה הוא מדבר ניכרים דברי אמת הוא אומר לך דבר שיש לו בסיס יש לו יסודות התורה לבד מכריזה על עצמה וכן שלמה ממשיך ואומר שגם מי שלמד תורה לא ידאג אחר כך מה אני אעשה, איפה יתפרנס, איפה אוכל אומר התורה לבד היא תביא אותך לאן שאתה צריך לבוא והיא תגדל אותך איפה שצריך לגדול והיא תמנה אותך איפה שאתה צריך להתמנות במקומך יושיבוך, משלך יתנו לך אז אחרי זה במשך השיחה אמר לי תשמע אני שמעתי, לאחרונה למדנו על הרמב״ם אני לא מתחיל להגיד שהוא לא מאמין שיש בן אנוש ששכל אנושי שיכול לדעת דברים כאלה הוא תחיל להגיד לי שהוא למד אתמול את העיגולים והריבועים של פירוש הרמב״ם מעשרת כלאיים כי יש מרחקים שצריך להרחיק בין ערוגה לערוגה מה עושים כשהערוגה עגולה או איך מרבעים דבר עגול איך עושים ועוד, והרמב״ם איזה חישובים הנדסיים על אלפית המילימטר דיוק מדהים ואתה תפתח מסכת ברכות היום תיקח תראה בסופה יש פירוש המשניות של הרמב״ם זה לא תרים נמצא כל מיני חיצים, כל מיני משולשים, כל מיני מרובעים, כל מיני מעוינים כל מיני... זה הכל החוכמה של הרמב״ם זה רק טיפה מהחוכמה הענקית שהייתה לו חיה, גדול שבגדולים ענק שבענקי אז הוא היה עליו אמרו איפה נרמז בתורה רבות מופתי בארץ מצרים ראשי תיבות רמב״ם רבות מופתי בארץ מצרים לכן הוא היה במצרים והיה בעל מופת גדול מה זה מופת? לא אחד שיודע עושה ניסים איזה חוכמה עצומה איזה ידע איזה גאונות שתקר על הבן אדם יודע מה הוא חולה, מה הוא סובל, והכל לא, זה לא עניין של חושבים שזה זה רוח הקודש, ודאי שהיה לו רוח הקודש, אבל זה כוח של תבונה מעמיקה מאוד מאוד מאוד, בכל דבר, וזה בא מהתורה. תורה תורה הקדושה. אתה רואה רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. אתה קורא הדרה זאתה, אתה עומד משתומם. משתומם. זה נכתב לפני 1800 שנים. מה הוא מספר, מה יש בגולגולת של האדם. מה יש במוח. איזה נימים יש. איפה נמצא מוח הזיכרון? איפה נמצא מוח המחשבה? איפה נמצא מוח העיון? כל העניינים האלה. ואחר כך הוא מדבר על גלגל העין, מה יש בגלגל העין? כשהוא מדבר איתך על האוזן, בכלל כל מה שיש בראש של האדם זה האיברים הכי 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 גבוהים וחיוניים. איזה תיאור, אתה רואה רבי שמעון בר יוחאי, מאיפה ידע מה הוא היה פתולוג? מה היה? נוירולוג? אתה כבר לא יודע. ואתה יודע כמה פירושים נכתבו על זה? בר יעקב צרח, לפני 450 שנה, כתב ספר עומר מן על הדרה. ועוד עשרות רבות, זה הספר, זה הפירוש הכי מפורסם. על זה התחברו עוד כמה וכמה חיבורים. בא עליו השלום, מי שלא מוזג לו, זכותו תגן עלינו. הוא כתב ספר מקדש מלך. וואי וואי וואי. אתה צריך לקחת, אולי, חוץ מכן, 30 אקמול לפני שאתה קורא. זה אי אפשר להבין איזה עומק. הוא מפרש דברי רבי שמעון בר יוחאי. הוא מביא מדברי רבנו הרי מפה, משם, מכל זה. מה אני רוצה לומר? כל זה היה בתורה. וכל זה ניתן לנו בהר סיני. וכל זה, כל ישראל למדו. לא היה. לכן, תראו, מזמור לדוד, אמרו לה' בני ערים. על מה נתקן? הגמרא אומרת, מעמד הר סיני. 7 הקולות יש שם. כל השם על המים. כל השם חוצב להבות אש. כל השם יחיד מדבר. וכן על זה הקול, השם יחלל הילות, זה האחרון. 7 הקולות, למה 7 הקולות? היה, הגברים שמעו את הקול והבינו לפי ההשגה שלהם. נשים עמדו שם ושמעו והבינו לפי ההשגה שלהם. אחר כך בחורים אוהבים קושיות, תירוצים, חקירות, לפי ההשגה שלהם. כל הקושיות. וכל הכל הבין, שמעו את העשרת הדברות ובתוך זה קלטו את כל הידע הזה. אחר כך ילדים, התינוקות, יש עמי ארצות, סתם אנשים עובדים, 7 סוגים. כל אחד שמע לפי כוחו ולפי קולו. ומשה ידבר והאלוהים יעננו בקול, בקולו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, קול זה לא רק השמעת קול, קול זה הכוונה איזה מסלול שאדם נמצא שם באיזה גובה מסוים. כולם ידעו את הקול וראו את השם, השתבח שמו, הגמרא אומרת, ירד להם כזקן וזקנו לבנה, נגלה להם בהר סיני וקרא להם את השמיים ושמי השמיים. 7 רקעים קרא אותם. ואגב, תדעו, יש פעמים מילה לא מתאימה שהתחילה לחדור גם אצלנו. אנחנו נתפלל, נקרא את השמיים. אסור להגיד כך. אנחנו לא קוראים את השמיים. אתה יכול להגיד בבקוע שהתפילה תעלה, תבקע את הרקעים. לקרוע, קריאה זה מילה קצת חריפה. אני אגיד שאני קורע את השמיים. ועוד, צריך להיזהר בלשון שמדברים, לדבר לשון נקייה. להגיד, צריך להתחנן לשם יתברך, לבכות, לבקש, ולא להשתמש במילים לא מתאימות. בפרט מילים שלא ראינו שרבותינו הזכירו אותם. קדוש ברוך הוא קרא את השמיים, כן, הוא. שלו, העולם שלו. והוא הראה לכל ישראל, הראה לנו את כל העולם, ואמר, תראו שאני אחד ושמי אחד, ואין אל שברא אותי. ולכן תראו, הפסוק שאנחנו אומרים כל בוקר, למעשה אין פסוק כזה. זה 3 פסוקים שמודבקים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. השם מלך זה חלק מפסוק, המלך יגזור עמים. וכן השם מלאך, השם מלאך גירות לבש. השם הולך לעולם ועל זה כן פסוק. זה קראנו שבת שעברה, פרשת בשלח. עכשיו מה יש בזה? זה כל בוקר, כך אמר בישמעאל, הוא גילה לנו, בספר ההיכלות. בישמעאל בן אלישע, כהן גדול, זכותו תעמוד לנו ולכם, תמיד. והוא אמר רבי ישמעאל, שהוא עלה לרקיע, מתאר מה הוא רואה. אז הוא רואה שם עומד מלאך בבוקר, וצועק, השם מלך וכל גדודי מעלה, כל הגלגלים, כל עוד רעמים, ברקים, ברד ושלג, אוצרות של זה, כל הרקיעים שם רועשים, ואומרים אחריו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם בית, זה כל בוקר. לכן אנחנו אומרים את זה לפני ברוך שעבר. עוד דבר הוא לימד אותנו, שהוא שמע שאומרים היחד עומד ברקיע, אמנם זה דברי רבי עקיבא, אמרו לחברים, ורבי ישמעאל עצמו כותב את זה, ששמע ישראל, חקוק על מצחה ישראל, עומדת באמצע הרקיע ואומרת ברכו את השם המבורך, וכל גדודי מעלה עונים ואומרים בקול גדול, ברוך השם המבורך לעולם ועד, זה כל בוקר. דבר שלישי, קדושה. שאנחנו אומרים בבוקר, וגם במנהן, הקדישה חנה ריצח, כנועם שיח שוצר של קודש, המשלישים לך קדושה, וקרה זה אל זה. הוא פונה למלאך שממינו מבקש ממנו רשות, מלאך שמשמאלו מבקש ממנו רשות, ואמר יחד, ואין אחד מקדים את השני. ואומרים קדוש, קדוש, קדוש. זה הסדר. לעומתם, יש במדור היותר תחתון, שהם שומעים אותם, אומרים קדוש קדוש, הם עונים ברוך כבוד השם ממקומו. כמו שאמר יחזקאל הנביא, וישמע הרי כל רעש גדול, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אז זה הסדר כל יום. עכשיו, אם תספור את הגימטריה של השם מלך, השם 26, מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד, תקבל בדיוק 620 כתר. זה אותם כתר אותיות שיש לנו בעשרת הדיברות. עכשיו דבר נוסף, המדרש אומר שכל בוקר שהילדים הקטנים הולכים לתלמוד תורה, קטנים פירושו למטה מגיל 13, קורא הקדוש ברוך הוא למלאכים ואומר להם תראו את בניי. אומרים את הילדים, זה הם עתיק עד אז שכם שלו, זה רץ, עם הגלגלית, אני יודע, יש להם כל מיני. רצים, הולכים, כולם מתאספים, זה הולך לכותב, זה הולך לחדר, זה הולך לתלמוד תורה. ופעם התלמוד תורה קראו לו בית הספר, כן, בית שעומדים שם הספר, לא ספר תורה. היום אתה לא יודע מה יש שם, איזה ספר יש להם, לא כולם. אז הולכים לבית הספר, קורא הקדוש של המלאכים ואומר להם, מהיכן באו? אומרים לו כל המלאכים, מהר סיני. אלה הילדים שכעת רואה אותם הולכים בבוקר ללמוד, הם באו הנשמות שלהם מהר סיני. שם ציווה אותם ללמוד תורה, שם באו. וכן אז רבי אברהם אזולאי אומר, לפעמים קורה שאתה פוגש איזה יהודי, בואי, אני מכיר אותו, לא יודע מאיפה הוא, אולי כלומר. מוכר לי, וכל התנועות שלו, כל הדיבור שלו, אומר, זה עמדת לידו בהר סיני, שם אתה זוכר אותו. הנשמה זוכרת. כולנו, נשמותינו, עמדו על הר סיני, כעת אשר ישנו פה עמנו, עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום. זאת אומרת, איננו פיזית, אבל רוחנית, כל הנשמות, אין דבר כזה, ואפילו נשמות הגרים. הגר הזה שהתגייר, זה עיקרון נשמה של יהודי. אבל הייתה שבויה בידי הסיטרא אחרא. בשמעון בר יוחאי בזוהר משפטים, כך כותב, מפחיד שם. הוא אומר, יש שתי סוגי נשמות שהן קדושות, אבל היו שבויות. אחד זה מי שנולד לאבא ואמא גויים, וגם בזה יש מדרגות. יש שהאבא יהודי, אבל האמא לא עלינו גויה, שמצילנו. הוא נקרא גוי. אבל יש בו זה, ויש שהוא אבא ואמא גויים, הוא התגייר. יש גירו אותו שהוא קטן. קטן, אז הוא מתגייר על דעת בית דין, על ידי אמו. ויש שאימא שלו התגיירה כשהייתה בהיריון. זה נקרא הורתו שלו בקדושה, ולדתו בקדושה. בהיריון, גם זה יש סיבה. מה שיש בגמרא, מעשה כזה במסכת קידושין. אז אם כן, כל זה מדרגות שונות. מה זה? זה נשמות שגנבה סתרה אחרה אצלה, ועכשיו הגיע הזמן שהם יצאו. זה הזאת. נשמה שהגיע הזמן שהיא תצא. והשני, לא עליכם, ממזר תלמיד חכם. הוא נולד ממזר, מאישה אסורה, אבל הוא תלמיד חכם. איך זה? והאמת שאדרבה, כתוב שהממזר הוא יותר חזק, חריף. כן, פעם היו אומרים על מישהו כזה, זה ממזר לא קטן. מה העניין? איי, 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 איי. ספר התשבי כותב, שהוא מפחיד. אומר שהילד, כשהוא נוצר, אם ההורים שלו היו, הוא גם יוצא, וכאלה עייפים, אז הוא גם כן נולד ילד עייף. יש עריכות על זה גם בשאר הגלגולים, אם הוא זריז, והאימא שלו קלה הייתה, התגברה בשעה שהוא. אומר, אבל הממזר, השם ישמור, השם ישמור ויציל. וגם האבא וגם האימא, יהיה להם רצון עז, בעניין גדול. ולכן הביאו אותו לעולם, הביאו אותו ברשע, אבל זה היה מתוך כל החושים שלהם. לכן הוא יוצא, השם ישמור. אבל אמרנו, זה תמיד חכם. היה יצא תמיד חכם. הוא צועק, אומר לקדוש ברוך הוא, אבי ואמו חטאו, אני מחטאתי. ככה הזוהר אומר, עליו הפסוק אומר, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. אין לו תקנה. תקנה שלו, שיקח גויה, יקנה אותה בתוך שפחה, תתגייר בשם שפחה, וישא אותה. אבל יהודיה, הוא לא יכול. לא יבוא ממזר בקהל השם, עד עולם. השם מציל לנו. גם דור עשירי. למה דור עשירי? גם מבין מה אומר דבר נחמד. אומר, תראה, דור ראשון זה שניים, נכון? איש ואישה. דור שני זה כבר נהיה כפול, שתיים כפול שתיים נהיה ארבע. שלישי נהיה שמונה. רביעי נהיה 16. חמישי נהיה 16 ועוד 16, כמה יוצא?
32.
אחרי זה עוד דור. 22 כפול 2, 64. אחרי זה יצא לך עוד, כמה תקבל?
128.
ככה. פעמיים ככה, כמה יוצא?
56.
תעשה עוד פעמיים? נו, כפול 2? נו, מי עבד פה במשרד האוצר?
624.
יופי, זה דור תשיעי. דור עשירי, תכפיל, יעבור את האלף. ויש לנו כלל בהלכות תערובות שמזכרנו מקודם, בריאה אפילו באלף לא בטלה. עכשיו נחס ושלום, נפלה תולעת לתוך האוכל, ואני לא מוצא אותה. אז אם זה אוכל, אם זה סיר שבמרק, זה נימוח, זה משהו אחר. אבל זה בריאה אפילו באלף לא בטיל. לכן זה הממזר הזה, התערבר אחר כך יעשו אותו קוקטייל. עם 10 דורות, כולם ממזרים. כולם ממזרים. שם הצירה. אז זה הסוד. אומר, כן, נתן לנו תורה, אמרתי, זהרו, אל תלכו לזה. אז אומר, מי שיקרא, מה אומר? הרב היה עם הרב מפראג,
עם הסיפור מהרב מפראג,
שאותו יהודי מומר. המהר"ל מפראג, איי איי איי, זה היה לפני 50 שנה, סיפרתי לכם. נכון, נכון.
הרב דילג על הרבה, ואז...
נכון, 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 אתה צודק, כמה שאתה צודק, אני עייף, מה אני אעשה? טוב שאתה פה. אז המהר"ל מפראג, היה מהר"ל עליו השלום, היה לו קשר עם המלך. כן, אחת הסיבות הוא גילן המלך, המלך היה לו איזו בעיה משפחתית, אז הוא גילן המלך שהוא עצמו ממזר. ואמר לו שזה סוד, הוא לא יגדל את זה, וכן. כי אבא שלו לא יכל להביא ילדים, והיה מלכה מחשמה. כן, אז זה קיצור, הוא... אהב אותו מאוד. יום אחד בא לבקר אותם בבית הכנסת, קראו להיפגש. אז עשו לו קבלת פנים ממלכתית, וכל היהודים לבשו בגדי חג, וצחצחו, מרקו את בית הכנסת, צבעו אותו, ייפו אותו, קישטו אותו. מה לא עשו שם? היה הכל. ומנורות ונברשות, וקיצור, וכל הרחוב. והרחובות, שמו שטיחים, שמו... ועמדו שם הקומפוזיטורים, היום כבר אין, פעם אתה זוכר, היה... שם כל מיני כלי נשיפה של חצוצרות וכל מיני... זה, היו אומנים, היו עובדים על זה. זה משטרה, משטרה, היום יש משטרה בכלל. היה פעם, היה זה, היו הולכים במצעדים, זוכר, שאתם עושים איזה... כל מיני כלים מיוחדים. קיצור, הביאו לו, והגיע. עכשיו זה המומר הזה הרשע, היה שם על בית הכנסת, בכניסה, תמונה של המלך. הוא הלך בלילה והוריד אותה. אבן, הקוקה באבן, הוריד את התמונה הזאת. ואז כשהם נכנסו, והיה שם חוק שבכל מוסד ציבורי צריכים להניח את התמונה של המלך. והמומר הזה של רשעי מרכב הולך אחרי המלך והגיע ממול, לוחש לו באוזן, אומר, תראה, יהודים שונאים אותך, יהודים שאתה מגיע, הורידו את התמונה שלך. אתמול זה היה, היום זה לא נמצא. וואו. המלך עמד, הסתקף, רודולף קראו לו. דבר עם המהר"ל, אומר לו, משהו, מה זה הדבר? אמר לו, כן. המהר"ל נבהל, הוא ברגע הראשון לא ידע, אבל עשה עצמו יודע. אמר, כן, אני הורדתי את זה. למה? אמר לו, לא, אני אסביר לך. אנחנו היהודים כל יום מניחים תפילין. ולמה? יש לנו השם שדי, שין, פה, דלת, כאן, ויות כאן. ואנחנו אומרים שמע ישראל עם זה, מזכירים את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואסור לנו להסיח דעת מהתפילין, כי וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו עמך. אמר לו, אבל בשבת אנחנו לא לובשים תפילין. למה? המלך לעצמו בא. זה לא יפה שהמלך בא ואני אומר לו, תראה תראה אני שם תפילין להזכיר אותך. הוא בעצמו אומר, אני פה, מה אתה צריך להזכיר אותי? אתה צריך לזכור אותי? עכשיו תראה לך, אבא שלך יושב לידך ואני שם את התמונה שלו, קודם להסתכל על אבא, מסתכל על התמונה. זה טמבל. מה זה? או אבא שלו בא מולו, הוא שם ראי, מסתכל על הראי. מה אתה מסתכל על הראי? מה אתה עכשיו מסתכל על הראי? מסתכל עליי. אמר לו המלך, וואלק. אמר לו, אתה כל יום רוצים לזכור אותך, שמים אותך בשער. היום אתה בעצמך באת. זה לא כבוד שאנחנו נראה את התמונה, אז הורדתי את זה. ואז המלך כעס על זה, המומר הזה, וזרק אותו. כן, יורדו כל אויביך השם. אז אם כן, זה מה שהיה. אז בהר סיני... קרא הקדוש ברוך הוא את השמיים, אומר הזוהר הקדוש, אם כל אחד ואחד מאיתנו יש לו אמונה, מאיפה באה אמונה? אמונה זה דבר בלתי נתפס. אני מאמין שיש השם. ורבי עקיבא אמר, שאלו אותו מאיפה, אמר, כשם שאתה יודע שיש לך נשמה, אבל אתה לא יכול להסביר אותה, איפה היא? אתה לא ראית אותה אף פעם, אני ראית הנשמה שלו, אף אחד לא ראית הנשמה שלו. כך הקדוש ברוך הוא בעולם. אותה דוגמה. האדם הוא עולם קטן, בתוך האדם יש נשמה, והראיה, איך העיניים שלו רואות? הנשמה רואה, דרך העיניים. איך האוזניים שומעות? הנשמה שומעת דרך האוזניים. איך הוא מדבר? הפה מדבר, הנשמה מדברת דרך הפה. אם חס ושלום אין נשמה, או הוא ישן, לא מרגיש כלום. שום דבר. וואלו. אז מה זה? חס מכבודכם המת ככה. אבל הנשמה באה בגוף האדם, והיא מחיה אותו. ככה הקדוש ברוך הוא. הוא ממלא את העולם. לכן אמר עליו רבי שמעון בר יוחאי, איזה מילים, איזה מילים. אנט הוא ממלא כל עלמין, הוא מסובב כל עלמין. אתה, הקדוש ברוך הוא, ממלא את כל העולמות. זאת אומרת, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בתוכי, בתוכך, בתוך הבניין הזה, בתוך הקיר הזה, בכל מקום. אין לית אתר פנוי מיני, אבל גם מסובב את כל העולמות. למה? זאת אומרת, הוא מקיף. שאם עשית אותו חס ושלום בתוכך, או רק הגשמת אותו כאילו, כאילו הגבלת אותו, והוא לא סובל גבול. הוא נקרא אור אין סוף. לכן אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מקומו של העולם, ואין העולם מקומו. זאת אומרת שצריך קצת לפענח אותם. שאם אני אגיד שהעולם הוא המקום שלו, אז כאילו העולם זה כאילו איזה כלי שמכין בתוכו את השם מתברך. אז זהו, ובחוץ לא? אז בשלום, הגבלת אותו? לא, הפוך. הקדוש ברוך הוא מקומו של העולם. זאת אומרת, העולם נמצא כאילו בחיקו של השם מתברך. אז כל מה שאתה רואה, אז הוא סובב את הכל. עליו השלום הרמק, זכותו תגן עלינו. גם הוא מקורדובה, רבנו, משה קורדבירו. משה. עליו השלום. הוא כותב שגם לנשמה שלנו, תדעו לכל אחד מאיתנו, יש אור מקיף ואור פנימי. וזה קיבלנו בהר סיני. נשמה, הוא אומר, אם אתה רוצה להגליר את הנשמה, איפה היא? צד אחד הגמרא אומרת שהיא נקראת משוכבת חיקך שמור פתחי פיך. איזו היא ששוכבת בחיקו של אדם, זאת אומרת נמצאת בתוך הגוף, והיא אומר זו הנשמה. אבל מקומות אחרים ראינו שנשמה מקיפה. בזוהר וכמה מקומות מפורש שיש הנשמה, יש נפש, זה בדם, שהיא יושבת בכבד, יש רוח, זה כוח הדיבור, הנשימה, זה נמצאת בלב, הדופק, שם כל הזרימה של החמצן, מוליך למוח חמצן, ויש את הנשמה שהיא נמצאת במוח, זה כוח המחשבה, זה הנשמה, זה דברים נפלאים, היה לנו זמן להתבונן בזה, כל פרט ופרט זה, אחר כך יש חיה יחידה, זה עם כולם מפורשים בבראשית רבה, ולכל אחד יש פסוק. אז הם, איפה הם נמצאים? הם מקיפים. החיה היא מקיפה את הנשמה מבחוץ, והיחידה תבוא, ככל שאתה תהיה קרוב לשם מתברך ותחשוב עליו ותמליך אותו עליך, תקיף אותך מכל הצדדים. זה מה שהם אומרים, מכנים בשם להבדיל, הילה, שיש לכל אחד הילה. זה הילה ענקית. לכן הצדיקים זוכים שיש להם יחידה שהיא לא מוגבלת. היא מפה עד השמיים. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה בכוח היחידה. לכן הם יכולים אפילו לפעמים להשיג השגות ולדעת מה מתרחש בשמיים. מרוב צדקותם וקדושתם. זה אין סוף למדרגות שאדם יכול לעלות. אז הרמק לימד אותנו דבר מדהים. הוא אומר שיש שני מסלולים בעבודת השם. אחד זה תורה, השני זה מצוות. תורה זה לימוד תורה, מה שאנחנו עכשיו עושים. את התורה של הקדוש ברוך הוא, משתדלים ללמוד אותה. ויש מצוות, קיים מצווה בפועל. למשל, עבר זקן, קמתי מפניו. קיבלתי את האבא ואת האמא, דתי צדקה. קיימתי מצוות מזוזה, קיים מצוות ציצית, מקיים מצוות תפילין. אומר, על ידי המצוות שאתה מקיים, אתה מחזק ומקבל נשמה פנימית. זה החלק, הנשמה הפנימי, ממה הוא ניזון, ממה הוא מתקיים, מהמצוות שאתה מקיים. תראה במצוות. יש בהם מעשיות, זאת אומרת במעשה, ויש במחשבה, כמו, ואהבת לרעך כמוך, זה במחשבה. ואהבת את השם אלוהיך, במחשבה. ליראה את השם, זה גם במחשבה. הרב חובות הלבבות מעריך בזה בהקדמה שלו. יש מצוות שהן במחשבה. לכן הוא אמר חובות הלבבות, הוא קרא לספר שלו. דברים שצריך בלב, לא מספיק מעשה. אז המעשה, שוב, זה מצוות, וגם המחשבה, זה מצוות, זה החלק הנשמה הפנימי. ואילו האור המקיף, זה תורה. לכן תראו לתורה אין סוף. אין סוף. זה הנשמה המקיפה, אז יש כל אחד מאיתנו חלק נשמה פנימית, וחלק נשמה מקיפה. זה יקרה אור פנימי, וזה יקרה אור מקיף. זה הנשמה אין סוף. לתורה אין סוף לעוצמה שלה. אדם יכול ללמוד וללמוד וללמוד ולדעת, ולכן משום חכם רואים עליו חוכמת אדם תאיר פניו. תראה עליו השלום הרן הרב עובדיה, כשהיה נכנס אתה מרגיש אש, אש, כי האמת לא, כמעט בדור לא היה מי שהיה לומד תורה כמוהו, וידע כמויות בצורה מקיפה. אתה קורא את הספרים שלו, אתה רואה אש, אש. זה משהו, זה לא הגבלה. מה הכוח הזה? זה העוצמה של התורה. זה לא עניין של לעשות מופתים או להזיז את המנורות, אני יודע מה. אחד עוקר בלטות, אחד מסתכל בכתובות, אחד רואה מזוזות. זה לא זה, תורה. יודע להגיד לך, זה אסור, זה מותר, איפה זה כתוב, מי אמר מה, זה הידע הזה, הידע הזה של התורה, זה קיבלנו בהר סיני. זה ש... אז עכשיו מה אומר רבי שמעון? אמונה. אמונה נמצאת בלב. ואף אחד לא דומה האמונה שלו לאמונה של השני. וגם האמונה של הרגע הזה שאתה מאמין לא דומה לרגע הבא או לרגע שלפני, כי לפעמים אדם נמצא באיזה צלילות דעת או באיזה השקפה טובה, ואז הוא חושב מחשבות קדושות ומתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא ולפחד ממנו. למה? מה אנחנו פחדים? דבר שאין לו ציור ואין לו דמות, מזה האדם הכי מפחד. אתה תחשוב על הקדוש ברוך הוא, מה אני אחשוב? יוד כה וו כה, ואני אחשוב ועמיק, זה האור שלו, והוא רואה אותי, אני לא רואה אותו, הוא יודע כל הנסתרות. אז האדם מתחיל לרעוד מפניו, תפחד מהשם יתברך. מאיפה זה בא? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בהר סיני. הוא אומר לכם, אפשר בשום פנים, זה דברי הזוהר, להוכיח. איזה הוכחה? אין הוכחה. כי הפסוק אומר, כי לא ראיתם כל תמונה. אפילו מה שראו בהר סיני, ראו קולות, זה לא שראו איזה ברקים או אני יודע מה. השכל שלהם, הנשמה שלהם יצאה, הרי ככה היה, נפשי יצאה בדברו, יצאה החוצה ורחפה והשיגה השגות שאי אפשר להשיג אותם באופן טבעי. דבר שרק מלאכים יכולים להבין, להגיע למין מדרגות שאי אפשר לתאר אותם. זה היה הדור ההוא, אותו דור, והם הנחילו לנו, הנשמות שלנו גם היו שם. הלא יש מעשה עם הרשדם רבנו שמועל במודנה. מרן כותב, לא מר, סליחה, הרב חידה כותב, ראיתי וגם מביא את זה גם גינת ורדים ועוד, שכשם שמרן בחר שלושה עמודי הוראה שהם הריף, הרמב״ם והראש, ופסק על פיהם. כך באותו דור של מרן היו שלושה עמודי הוראה, מהרשדם, מהריבל ומהרי טייצק. מהרשדם רבנו שמואל דמודנה, מהריבל רבי יוסף בן לב, והשלישי רבי יוסף טייצק, עלה ועיד, ראשית חוכמה למד אצלו בספרד. הוא העיד עליו ש-40 שנה לא שכב על מיטה, אלא היה ישן על הספסל. 40 שנה. ענק שבענקים בתורה. אז החבר שלהם הרשדם ביקש והתענה, אני רוצה לזכות ליראת השם של התנאים. באו בחלום, אמרו לו, לא תוכל לסבול. בשמעון או בעקיבה, בישמעאל, לא, אפשר. אחרי חודש עוד פעם צם, אני רוצה ליראת השם של האמוראים, רב נחמן, רב זביד, רב שמואל, אביי רבה, רבה בר אבו, רבה בר נחמני. באו הלאה, אמרו לו, לא תוכל לסבול. עברו 6 חודשים, תיאש כמעט. אמר ריבונו של עולם, תן לי הרגשה יראת השם של הרמב״ם, איך הרמב״ם ירא אותך. אמרו לו, גם לא תוכל לסבול, אבל הפעם לא נשיב פניך רקם. מחר יקום באמצע בית המדרש בשעה 10:00, יתגלה לך. והנה היו לומדים, הגיע לו יראת השם של הרמב״ם, מרוב היראה התחיל לראות, התחיל להרגיש את הקדוש ברוך הוא לידו ולהכיר אותו כאילו, והתחיל לראות 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 עד שמרוב הרעדה נפל מהכיסא ושכב תחת הספסל ולא יכל לנשום, עד שאמר, הקדוש ברוך הוא תרחם עליי, תיקח ממני את היראה הזו, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול. שם מעלה שלו. לכן לא רחינה, אנחנו מחכים ליראת המשיח, מה כתוב שם? ובאו במערות צורים ובמחילות עפר, מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. תראו איזה מילים. זאת אומרת, הקדוש בקומו לערוץ הארץ, זה המשך הפסוק. הקדוש ברוך הוא יבוא לעשות משפט עם כל הגויים על כל מה שעשו לנו. אז הוא יבוא, כולם יברחו, אנחנו, אני לא יודע, גם אנחנו נפחד בטח, אבל הוא מדבר כנראה הפשט הוא על הגויים, שכל מי שיעמוד מולו ייכנס במערות צורים, מערות, מערה לפני ממערה, איפה שיש סלע הכי קשה, פחדים, לא יודעים איפה להתחבות, ובמחילות עפר ייכנסו מתחת לאדמה. למה? מפני פחד השם ומהדר גאונו. הוא יופיע עם המרכבות שלו, עם כל המשהו. ובשמעון בר יוחאי מנחם אותנו בזוהר, הוא אומר שמה היה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו מהדורה שנייה. אתה יודע מה זה? אנחנו נעמוד כולנו, נעמוד איפה שנעמוד, בהר המוריה, אתה איפה ושמה. הרי נתן בן עוזר כותב שעקר את הר המוריה והביא אותו לשם בשעת מעמד הר סיני, ואז יתגלה לנו הקדוש ברוך הוא והוא ילמד אותנו תורה. אז תדעו, אם שבוע הבא בא משיח, אין פה שיעור, שיעור בהר הבית, אנחנו נפגשים שם. אז זה יהיה איזה אור, איזה גדולה, ואז נראה אותו במלוא הדרו. ועליו הפסוק אומר, על זה הפסוק אומר, ולא יכנף עוד מוריך, לא יכנף, לא יהיה עם כנפיים, עם חיסויים, והיו עיניך רואות את מוריך. חזקו ואמצו, השם גזור עליכם ועלינו גזרות טובות וחיים טובים והצלחה והברכה.